שיחת היום עם הגאון הרב זמיר כהן, ראש ישיבת אבני נזר ויושב ראש ארגון הידברות.
שלום וברכה למאזינים היקרים. אנחנו נמצאים בעיצומם של ימי ההכנה לקראת חג הסוכות הבא עלינו לטובה, ונתבונן יחד בעזרת השם במהות החג, שהוא זמן שמחתנו, וגם כיצד נוכל להגיע בעזרת השם לשמחת חיים אמיתית. נפתח בכמה שאלות. שאלה ראשונה, מדוע עיקר הציווי על השמחה בחג, ושמחת בחגיך והיית אך שמח, נאמר דווקא בחג הסוכות? מה מיוחד בחג הזה יותר משאר החגים שבו הצטווינו על השמחה? בכל חג אנחנו צריכים לשמוח, וכמו שכותב הרמב״ם, שהאיש צריך לדאוג לשמח את עצמו ולשמח את רעייתו ואת ילדיו, כל אחד בראוי לו. אבל הציווי על השמחה נאמר דווקא בחג הסוכות. מה מיוחד בחג הזה? שאלה שנייה, שאלה ידועה ומפורסמת, שהרבה תשובות נאמרו עליה. הרי חג הסוכות הוא זכר ליציאת מצרים. בסוכות ישבו שבעת ימים, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים. אז לכאורה היינו צריכים לשבת בליל הסדר בסוכה ולאכול מצה. זה הזמן של יציאת מצרים. מדוע את חג הסוכות התורה העבירה רק לחודש תשרי, כחצי שנה לאחר חג הפסח? שאלה נוספת, יש דבר שמייחד את חג הסוכות, שהאושפיזין, האורחים, האבות הקדושים, כל שבעת הרועים, אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, יוסף ודוד, באים ומתארחים בסוכתנו, ואין מקום לשאול איך אפשר שיהיו בכל כך הרבה סוכות. א', כשמדובר בנשמות, הרי יש ניצוצי נשמות, כמו קרני אור השמש, והתשובה יותר פשוטה, בעולם הזה יש מושגים של מקום, של מרחב, בגשמיות יש עניין של מכאן ועד שם. ברוחניות הכל נחשב נקודה אחת, והדברים ארוכים. על כל פנים, באים האושפיזין ומתארחים אצלנו בסוכה, כמו שאומר הזוהר הקדוש. השאלה היא מדוע דווקא בחג הסוכות? האם לא היה יותר ראוי בחג הפסח, כשיושבים בתוך הבית, עם כלים מפוארים על השולחן? לכאורה זה זמן הרבה יותר מתאים לארח אורחים רמי מעלה כאלה. למה דווקא כשיוצאים מהבית ויושבים בסוכה כמין צריף עם שכח שעשוי מענפי עצים? למה החג הזה הוא הראוי דווקא לארח את האושפיזים? אבל יסוד אחד משיב על הכל. השמחה. והשמחה הזו ראויה שתבוא דווקא לאחר שעם ישראל כולנו נקיים מאבונות על ידי עשרת ימי תשובה, יום הכיפורים, כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתכם, לפני השם תטהרו. כל זמן שהאדם אינו טהור מהחטא, גם במודעות וגם בעומק הנשמה, הוא יודע שהוא לא נמצא במקום טוב. השמחה נפגמת. הגמרא מביאה לפסוק, פחדו בציון חטאים, שכשלאדם יש חטאים, נכנסים בו פחדים ללב. וממילא אין שמחה, יש לחץ פנימי. אבל דווקא לאחר יום הכיפורים, אור זרוע לצדיק ולשרי לב שמחה. בעשרת ימי תשובה, אנחנו עוברים תשובה מתוך יראה. אימת הדין נמצאת עלינו. בינוניים תלויים ועומדים מראש השנה ועד יום הכיפורים, לעולם יראה אדם עצמו כאילו חציו חייו וחציו זכאי, כל מעשה מכריע את הכף, יש את יראת הדין עד שעת נעילה שבו אנחנו אומרים, חותמנו לחיים, מלך חפץ בחיים. מגיע זמן החתימה. לאחר יום הכיפורים, עם ישראל עובר למצב של ישמח ישראל בעושיו, בני ציון יגילו במלכם. יראת הדין הופכת להיות אהבה, שמחה, קשר מיוחד של עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא. והרי כשאנחנו עושים תשובה מאהבה, זדונות נהפכות לזכויות. כל זמן שאדם עושה תשובה מיראה, מתוך פחד, מיראת הדין, יראת העונש, אז אמנם חסד השם איתנו שהעוונות נמחקים, שזה חסד גדול מאוד, אפילו שאדם עושה תשובה מהיראה, אבל אומר הקדוש ברוך הוא, שובו אליי ואשובה עליכם, שובה ישראל עד השם אלוקיך, גדולה תשובה שמגיעה עד כיסא הכבוד, עד השם אלוקיך. לא כמו עבד שמביאים אותו לפני המלך, המלך יושב על במה גבוהה ויש מדרגות וחיילים ומשרתים, ואותו עבד שנשפט אין לו רשות לעלות שום מדרגה, הוא נמצא למטה באימה ויראה. אבל כשבן המלך מגיע למשפט, הוא יכול לפתע להתפרץ, לרוץ על כל המדרגות למעלה, להגיע לכיסא המלך, לחבק אותו, לנשק אותו, והמלך מתרפק עליו חזרה ומוחה לו כי זה הבן שלו. ועם ישראל, אבינו מלכנו, שובה ישראל עד השם אלוקיך. ומוחק לנו את האבונות, גם כאשר התשובה באה מתוך יראה. אבל כשמגיע הזמן של אהבה, לאחר יום הכיפורים, שמחת החג, זדונות נהפכות לזכויות. משל למה הדבר דומה? אדם עשיר, שיש לו הרבה פועלים במפעל, והנה מתברר ששניים מהעובדים שברו כלים, גנבו, הזיקו, אבל יש הבדל בין השניים האלה. אחד הוא עובד רגיל, והשני זה הוא בנו של בעל הבית. הוא כועס על שניהם, איך אתם מזיקים, מגרש אותם, לא רוצה לדבר איתם יותר. וכל אחד פונה לדרכו. והנה לאחר שנתיים הבן מגלה שהוא שקע בחובות, והסתבך כל כך הרבה, ונזכר בחסדי האבא, ואומר לעצמו, איך ייתכן שאבא כל כך היטיב איתי, ואני קלקלתי והרסתי, הוא באמת מצטער מכל הלב, ליבו מתמלא רגש של אהבה לאביו, הוא בא נוקש בדלת, אביו רואה אותו, מסתכל עליו, רואה אותו דומע, הוא מתנצל, אבא אני ממש מבקש סליחה, לא יודע איך עשיתי דבר כזה, אני כל כך אוהב אותך, ומחבק אותו ומנשק אותו, ואבא מכניס אותו לביתו, וגם מתפייס איתו ונותן לו, אם היה העובד השני מגיע ומבקש סליחה, היה בעל הבית אומר לו, אני סולח לך, אבל לך לדרכך. כשמדובר בבנו, הוא מחזיר אותו למעמדו. והבן בוכה ואומר לו, אבל אבא, בתקופה הזו שקעתי בחובות. הוא אומר לו, אני מכסה לך את כל החובות. אתה שב אליי באמת, אני רואה לך זה מכל הלב, אני משלם במקומך. ועוד אתן לך דמי כיס, אני אתן לך עוד כסף מעצמי, כדי שיהיה לך איך לחיות ולהתפרנס. כי מדובר בבן, וזהו בן ששב מתוך אהבה. כך גם כשעם ישראל שב מתוך אהבה, לא רק שהקדוש ברוך הוא מוחק לו את האבונות, לא רק שמחסה לו את הבור, את המינוס הגדול שהוא היה בו, אלא עוד נותן לו דמי כיס, זדונות נהפכות לזכויות. כלומר, אם הוא אכל דבר שאינו כשר, הקדוש ברוך הוא הופך את זה לאכילה של מצווה, אכילה של קורבנות, אכילה של סעודת שבת. אם הוא נכשל בחילול שבת, הקדוש ברוך הוא מחשיב לו שהוא שמר שבת. וכך בכל דבר ודבר שהאדם נכשל, הקדוש ברוך הוא מחשיב לו את הדבר, כאילו שהוא עשה את הדבר על הצד הטוב ביותר. ולא רק בעבירות החמורות והקיצוניות האלה. אדם שיודע שהוא ביטל תורה, הרבה זמן בזבז אותו על שטויות במקום לשבת ולעסוק בתורה, והרי הצטוונו שבכל רגע פנוי שיש לאדם, שהוא לא צריך אותו לשינה, לאכילה, לטיפול בענייני הבית, הרי צריך לנצל את הזמן ללימוד תורה. והוא שם לב כמה זמן הוא בזבז במהלך ימי חייו, ועושה על כך תשובה. אם התשובה באה מיראה, אז הוא לא נתבע על כך. מחל לו הקדוש ברוך הוא. אבל אם עשה תשובה מאהבה, כל אותם שעות שהוא ביטל, מחשיב לו אותם הקדוש ברוך הוא, כאילו שהוא קיים את מצוות לימוד תורה לצד הטוב ביותר. על מי נאמר מקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד. לא על כל חטא שאדם עושה עליו תשובה, אלא רק כשהתשובה באה מתוך אהבה. אם התשובה באה מיראה, האדם הזה מעלתו אינה יותר גדולה מצדיק, כי אין לו אבונות, אבל גם אין לו מצוות על אותם זמנים. לעומת זאת, אדם שעשה תשובה מאהבה, זדונות נהפכות לזכויות, ואיזה זכויות? זכויות מושלמות. אז גם אותו צדיק לא מגיע למדרגה הגדולה הזו, של האדם שעשה תשובה, כמו אותו אדם שביטל תורה או נכשל בדברים אחרים, ועושה להם תשובה אמיתית, והקדוש ברוך הוא מחשיב לו אותם לזכויות. שבזה הסבירו גם בדרך רמז, בראש השנה אנחנו עושים תשליך, ותשליך במצולות ים כל חטותם. נחשב הדבר על דרך המשל, שאת כל האבונות אנחנו משליכים במים. והנה מגיע חג הסוכות, ושאבתם מים בססון ממעייני הישועה. למה דווקא בחג הסוכות ושבתם מים, מצוות בית השואבה, שמחת בית השואבה, היה דווקא בחג הסוכות? בזה הסבירו על דרך הרמז, בעשרת ימי תשובה, שעשינו תשובה מתוך יראה, מתוך דין, זרקנו את האבונות כי לא רוצים אותם, אז אין לנו יותר אבונות. התפטרנו מהם. אבל לאחר שחלף יום הכיפורים, מגיע חג הסוכות, ואנחנו שמחים, ואוהבים את הקדוש ברוך הוא, והתשובה כעת הופכת להיות מאהבה, הרי כל האבונות שזרקנו למים, הפכו להיות זכויות. לא חבל עליהם להשאיר אותם במים? ושאבתם מים בססון, הולכים אוספים אותם בחזרה, אבל עכשיו אוספים אותם כשהם הפכו להיות יהלומים, כשהם הפכו להיות אוצרות גדולים. וכך מגיעים לחג הסוכות, רוויים בזכויות, במצוות, במעשים טובים, בשמחת אמיתית, זהו האור זרוע לצדיק ולשרי לב שמחה. כשאדם ליבו ישר עם הקדוש ברוך הוא יודע אני עושה את רצון השם, אני עדיין לא מושלם, אבל עושה הכל לבנות את עצמי בשלבים, כי יש יסוד גדול שחזל לימדו אותנו במדרש, שגם אם האדם לא הגיע עדיין לשלמות, אבל מיצה את כוחותיו, רק הוא לא יכול ביום אחד להיות מלאך, נכון להיום הוא עשה את המקסימום שבידו לעשות, והוא שואף להגיע למקום גבוה, הקדוש ברוך הוא דן אותו כמי שכבר הגיע לאותו מקום גבוה. את זה אומרים חז"ל במדרש על הפסוק ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. את הברכה אשר תשמעו ואת הקללה אשר לא תשמעו וכולי. החיים והמוות נתתי לפניך ובחרת בחיים. אומרים חז"ל במדרש מה פירוש הוא בחרת בחיים? הרי ודאי שאם אומרים לאדם שיש לך חיים ומוות, לא צריכים לומר לו, תבחר בחיים. אם מודיעים לו, זה חיים וזה מוות, ברור מה ההמלצה. עצם ההודעה שכאן יש חיים וכאן יש מוות, זה עצמו כבר מדריך את האדם, לא צריך לומר לו במילים ברורות, הוא בחרת בחיים. אומרים חז"ל במדרש, שהקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, לא די שנתתי לפניכם שני דרכים, אלא נכנסתי עמכם לפנים משורת הדין, ואמרתי ובחרת בחיים. מה יש כאן לפנים משורת הדין, ובחרת בחיים? יש כאן רק עצה לכאורה, איפה יש כאן לפנים משורת הדין? אבל לפנים משורת הדין, אומר הקדוש ברוך הוא, החיים והמוות בכל דרך שתבחר, זה על פי הדין. תבחר בחיים, מגיע לך חיים, בחרת בדרך אחרת, זה מה שמגיע, זה על פי הדין. אבל נכנסתי עמכם לפנים משורת הדין, ואמרתי שאם אתה בוחר בחיים, עוד לפני שהגעת לשם, אני מחשיב לך כאילו שכבר הגעת. זאת אומרת, אדם ששואף להגיע לשלמות בעבודת השם. אבל הוא יודע, אני ביום אחד לא יכול להיות מלאך, זה תהליך. נכון להיום, אני ממצא את הכוחות עד הסוף. כל מה שבידי לעשות אני אעשה. מחר אעשה עוד, ואחר כך אוסיף עוד, עד שאגיע לשלמות הרוחנית. נכנסת למסלול של ובחרת בחיים, כאן זה לפני משורת הדין. לא מגיע לאדם לתת לו דבר שהוא לא הגיע אליו, אבל הקדוש ברוך הוא אומר, עצם זה שבחרת, נכנסתי עמכם לפני משורת הדין, ואני מחשיב לך מעכשיו שכבר הגעת לשם. אדם שמודע לכך, נכנס לשמחת חיים אמיתית, מפתח שאיפות, רוצה להגיע לשלמות בעבודת השם, ולא נותן לשום מפריע שיזיק לו לשמחה שלו, שיפגע לו בשמחת חיים שלו. כל העניין של העצבות, זה בא מהצד של הסתרא אחרא, זה שייך לצד ההוא. יש צד של קדושה, ויש צד של כוחות אחרים. הצד האחר, לא רוצים לומר, להשתמש במילה טומאה, אז אומרים, הסתרא הצד האחר, הצד השני, הצד ההפוך לקדושה. בצד של הקדושה, יש רק ברכה ושמחה ושפע ובריאות וחיים, אם יש בעולם הזה עצבות, אם יש בעולם הזה סבל, אם יש בעולם הזה צער, כל זה מאיפה בא? ממי שאחראי על הצד השני של הסתרא אחרא, שזה אותו מלאך שנאבק עם יעקב אבינו, ויאבק איש עמו עד עלות השחר, אומרים חז"ל שזה שרו של עשיו, זה הסמך מם, שהגמרא בבבא בתרא, גם הזוהר הקדוש אומר, שהוא יצר הרע, הוא שטן, הוא מלאך המוות. אותו מלאך קיבל את שלושת התפקידים האלה, בהתחלה הוא בא לאדם ומפתה אותו לדבר עבירה, לאחר שמכשיל אותו בעבירה, עולה ומקטרג עליו, אם הוא הצליח להכשיל אותו, עכשיו הוא הולך, עולה ומסתין, אבל רגע, אתה אמרת לו לחתור. נכון, אז היה התפקיד שלו יצר הרע, כעת הוא מחליף בגדים, נהיה כמו עורך דין, עולה ומקטרג על אותו אדם, ואומר, ריבונו של עולם, תראה את האדם הזה. במקום לשמוע לך, הוא שמע לי, תן לי רשות להזיק לו. מסתין, מקטרג. והקדוש ברוך הוא בחסדו, ערך אפיים, אולי האדם הזה יתקן, אולי יעשה תשובה, אבל אם אין ברירה ונגזר הדין, מי המוציא לפועל של גזר הדין? אותו מלאך, מלאך המוות הוא הופך להיות, מלאך המוות הוא לא רק מי שלוקח נשמות, אלא הוא זה שאחראי על בעיות בריאות, בעיות פרנסה, על עצבות, על כל הקשיים והסבל שיש בעולם, רק הוא אחראי. אבל הצד של הקדושה, יש בו שמחה ובריאות ושפע וברכה וחיים. נמצא שאדם שנתפס לעצבות, הוא נתפס בעצם ברשת של אותו צד, של הצד השלילי הזה, של הצד הלא טוב שקיים בעולם. לכן אסור לאדם להיכנס לעצבות. גם אם הוא יודע שהוא לא בסדר במשהו, יאמר לעצמו, אני כועס על עצמי, אני אתקן את זה, אני אתמודד, אני לא אוותר לעצמי, אעשה הכל. אבל חלילה להיכנס למראה שחורה, להתכנסות פנימית, לעצבות. כשאדם נכנס לעצבות, כל המערכות הנפשיות שלו ננעלות. זה כמו שפעמים שהרכב, החלונות, הדלתות, הכל פתוח מכל הצדדים. ויש כזה לחצן בשלט, לוחצים עליו, הכל עולה, הכל ננעל, הכל נסגר, אין יוצא ואין בא. זוהי העצבות. לחיצה על כפתור של היצר הרע, שבו הוא נועל את כל המערכות של האדם, מאבד חשק להתקדם, מאבד חשק לפעול, לעשות. לכן האדם צריך לברוח מהעצבות כמו מאש. והזמן הכי טוב, הכי נפלא, לקנות את השמחה בנפשנו, זה הזמן הזה. שלאחר חג הסוכות, אור זרוע לצדיק ולשרי לב שמחה, וכך האדם נכנס לחג הסוכות, כשהוא מלא שמחת חיים, אמרו על הפסוק, שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני, שמאלו תחת לראשי, שמאל זה מידת הדין, אלה הימים של עשרת ימי תשובה, ראש השנה, כל אלה המלך המשפט, הימים של המשפט. אבל כשמגיע חג הסוכות, וימינו תחבקני, ימין שזוהי השמחה של החג, הגאון מוילנה רמז את הדבר, שבחיבוק יש בזרוע את שני הצדדים של הזרוע, ועוד את האצבעות כשהן מקופלות קדימה, זה מבנה בסיסי של סוכה, של צורה של סוכה, וכך האדם מגיע לחג הסוכות, ישמח ישראל בעושיו, בני ציון יגילו במלכן. לאור הדברים האמורים, נוכל להבין מדוע האושפיזין, שבעת הרועים הקדושים, באים לבקר אותנו דווקא בחג הסוכות ולא בחג אחר. יש שני תנאים, הם שנמצאים בגן עדן העליון, מתענגים על השם ונהנים מזיו שכינתו, יש שני תנאים שהם צריכים כדי שיוכלו לשהות באותו מקום. התנאי האחד, מקום של קדושה. התנאי השני, מקום של שמחה. מקום של קדושה, מובן, הם שהם קדושי עליון, נשמות עליונות, לא שייך שיהיו במקום שיש בו חס ושלום טומאה. והשמחה, כשם ששכינה אינה שורה במקום שיש בו עצבות, כך גם אותם נשמות גבוהות אינם יכולות לבקר ולהגיע אם יש עצבות באותו מקום. כשאלישע הנביא כעס, כשראה שבאו לפניו מלך יהודה ומלך ישראל, מלך יהודה היה צדיק, מלך ישראל היה הפוך, ונזף בו, אמר לו שאם לא היה כאן יהושפט מלך יהודה, לא הייתי משא פניך ואם הראיך. אבל עצם הדבר שהגיע לכעס, כשביקש להתנבא ולענות להם על שאלתם מה יהיה במלחמה, הוא לא יכל להתנבא. עד שביקש שיביאו לפניו מנגן, והיה כנגן המנגן, ותהי עליו יד השם. רק כאשר נכנס שוב לאווירה של שמחה על ידי הנגינה, אז שרתה עליו השכינה. ולמה? כפי שהסברנו קודם. עצבות זה שייך לצד של הסיטרא אחרא. אדם עובד השם צריך תמיד להיות שמח. נשמת האדם, חלק אלוה ממעל, זכתה להיות בעולם כל יום שעובר כשהיא בתוך גוף. הרי הגוף משמש כמכשיר שבונה את הנשמה, דווקא בגלל הניסיונות של הגוף, היצרים שיש לגוף. האדם מתגבר, הנשמה הולכת ונבנית, כל ניסיון שיש לו, כל התמודדות. אז הגוף הוא כלי, כשהנשמה בלי גוף היא לא יכולה להיבנות, היא לא יכולה להתעלות, אין לה ניסיונות, אין לה מצוות, במתים חופשי. אבל כשהיא בתוך גוף יש לה ניסיונות, ועל ידי כך מגיע לשכר. האדם צריך להיות מלא שמחת חיים על כל יום שהוא חי, ומגיע חג או מצווה חדשה, מברך, מודה לקדוש ברוך הוא, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, כי הנה אני מרוויח כעת גם את החג הזה, גם את המצווה הזו, וכך מאושר ושמח. ואגב נציין אפילו אדם שנמצא בלי הכרה, ופעמים שהסובבים תמהים, הרי הוא סופני ונמצא בלי הכרה, אז מה התכלית בשביל מה הקדוש ברוך הוא משאיר אותו בעולם? אמר פעם הגאון הרב בן ציון אבא שאול, זכר צדיק לברכה, שאפילו אדם צמח בלי הכרה ובסוף נפטר מהעולם, ואנשים לא מבינים למה כמה חודשים או כמה שנים הוא היה במצב הזה, אמר הרב, תדעו לכם, הרי כתוב שאדם שביקש לעשות מצווה ונאנס ולא עשה, מעלה עליו הכתוב כאילו עשה. נמצא שכל המצוות שהוא היה מקיים בזמן שהוא היה בריא, הקדוש ברוך הוא מחשיב לו אותם שקיים אותם גם בזמן שהוא היה צמח, גם בזמן שהוא לא תפקד. אם כל יום הוא היה מניח תפילין, מקבל שכר על כל יום שהוא חי בעולם כאילו הניח תפילין. שמר שבת, קיים מצוות, חסד, צדקה, נתינה, הכל מחשיב לו הקדוש ברוך הוא כאילו עשה, אז ודאי ששווה לו כל יום שהוא חי בעולם. על כל פנים, נחזור לעניין. כשם ששכינה אינה שורה, אלא במקום שיש בו שמחה, כי מקום שיש עצבות, מיד מבחינה רוחנית, המקום מזוהם, המקום הזה לא נקי. עצבות זה שייך לחלק של הסיטרא אחרא, איך השכינה תשרה במקום הזה? גם האושפיזין לא יכולים לבוא למקום שיש בו עצבות. הם צריכים את שני התנאים האלה, קדושה ושמחה. חג הסוכות, כבר הזכרנו קודם, לאחר יום הכיפורים, לאחר אימת הדין, מגיע הזמן של אור זרוע לצדיק, ולשרה לב שמחה, הלב של כולנו כבר ישר עם הקדוש ברוך הוא, נקי וטהור, אחרי שהתנקנו ביום הכיפורים, כי ביום הזה יחפר עליכם, לטהר אתכם מכל חטאתכם, לפני השם תטהרו, גם אבונות שתשובה לבד, רק תולה ולא מנקה, מגיע יום הכיפורים, ומנקה את הכל. אמנם יש אבונות שעליהם יש גם ייסורים, שעדיין לא התנקה לחלוטין, אלא תשובה ויום הכיפורים תולים, והייסורים מנקים את האדם, אבל זה, אומר הרב חידה, דווקא באופן שעשה תשובה מיראה, אבל עשה תשובה מאהבה, שזדונות נהפכות לזכויות, על זכויות לא צריך ייסורים, ועכשיו מגיעים לקראת חג הסוכות עם שמחת חיים אמיתית, ממילא זקים ונקיים וטהורים לחלוטין. לכן, חג הסוכות נמצא דווקא לאחר יום הכיפורים. שאלנו קודם כמה שאלות. שאלה אחת שאלנו אותה, שאלה מפורסמת, שהרבה תשובות נאמרו עליה. למה אנחנו לא יושבים בליל הסדר, בחודש ניסן, בסוכה, ואוכלים מצה? הרי הסוכות הם זכר ליציאת מצרים, פסוק מפורש בתורה, בסוכות ישבו שבעת ימים, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל, בהוציאי אותם מארץ מצרים. אז למה זה נדחה? יש את התשובה, כדי שיראה שאנחנו עושים את הדבר לצורך מצווה, ולא לאחר החורף באביב יוצאים לשבת בסוכה, אלא דווקא כשהקיץ מסתיים, ואנשים מתארגנים לקראת החורף, אז אנחנו יושבים בסוכה. זו התשובה הידועה, ולפי הדברים שהזכרנו קודם, ההסבר כאן הוא נפלא מאוד, עם יותר עומק שנוגע לנקודה שדיברנו עליה, של עניין השמחה. רק כשהאדם זך ונקי לאחר יום הכיפורים, עכשיו הוא יכול לשמוח באמת. ולכן הצטוונו דווקא בחג הסוכות על השמחה, ושמחת בחגיך, והיית אח שמח, בכל חג צריך לשמוח. אבל הפסוק נאמר בחג הסוכות, שזה עיקר זמן שמחתנו, כשהאדם זך ונקי וטהור. ממילא מובן, מדוע האושפיזין מגיעים דווקא בחג הסוכות ולא בחגים אחרים. כי כשהאדם נמצא בשמחה, עכשיו הם יכולים להגיע. כשאדם נמצא במצב של טהרת הנפש, של אווירה טובה, של שמחת הלב, שכינה שורה במקום, נשמות שבעת הרועים מגיעים לבקר את אותו אדם נעלה, ודווקא בסוכה, כי הראיות של הסוכה קשורה מאוד לשמחה. אדם שרואה את העולם הזה כמרכז חייו, הוא חי רק בשביל העולם הזה, לא מתבונן בדברי המשנה באבות שהעולם הזה דומה לפרוסדור בפני העולם הבא. התקן עצמך בפרוסדור כדי שתיכנס לטרקלין. הוא רואה את עיקר החיים שלו בעולם הזה. אדם כזה לא יכול להיות שמח, כי העולם הזה מאוד מאכזב, וככל שהציפיות שלו גבוהות יותר, ככה אכזבות גדולות יותר. אבל אדם שאין לו ציפיות מהגשמיות, מהעולם הזה, הוא יודע שהעולם הזה ערי, פרוסדור בפני העולם הבא, אז הוא גם לא מאוכזב. הוא יודע, אני באתי לכאן לצורך תכלית, לצבור לעצמי תורה, מצוות, מעשים טובים, עדכן עצמך בפרוסדור כדי שתיכנס לטרקלין. אז כשאדם נמצא בפרוסדור, פחות מטריד אותו אם הכיסא לא בדיוק יציב, אם התנאים לא כל כך טובים מבחינה גשמית, כי יודע, אני כאן בפרוסדור, כמו המעשה הידוע עם אותו אדם שביקר את החפץ חיים, והתפלא על התנאים שהחפץ חיים חי בהם. שאל אותו החפץ חיים, ואתה איפה חי? אמר לו, בארצות הברית, עם דירת פאר, אבל כאן בעניין הרי, אבל זה כלום, התנאים פה במלון היו גרועים, אבל זה שום דבר, אני אחזור לביתי. אמר לו, החפץ חיים, זו בדיוק התשובה לשאלה שלך, איך אני חי בתנאים האלה. העולם הזה הרי, זה זמני. העיקר לבנות את התכלית לחיי העולם הבא. בסוכות, האדם הכי עשיר, שיכולה להיות לו טירת פאר, ארמון מפואר, גם הוא יוצא וגר בסוכה מתחת ענפים של עץ. הסוכה מזכירה לו שהעולם הזה ערי. עכשיו שאתה מרגיש שהעולם הזה ערי, אתה יכול להיות שמח. האושפיזין מגיעים דווקא שם לסוכה, הם לא ייכנסו לבית, הם יושבים בסוכה, במקום שהוא ערי אצל האדם. והתנאי השני הוא התנאי של הקדושה. שנסביר גם את העניין הזה ובזה נסיים. יסוד גדול יש בעניין של הסוכה. כשאנחנו רואים בעיניים רגילות סוכה לפני החג ובתוך החג, הסוכה נראית לנו אותו דבר. רואים את הדפנות של הסוכה, רואים את הסכך, את הקישוטים, אבל בהלכה סוכה ונויה אסורים כל שבעה. מה פירוש אסורים כל שבעה? אדם שתלה רימון בסוכה ולא יתנה שהוא יוכל להשתמש במהלך החג, אם הוא רוצה אחר כך להנות מהרימון הזה, לאכול אותו במהלך החג, אסור לו. הוא קצה למצוותו. כלומר, ברגע שחג הסוכות מגיע, הקדוש ברוך הוא מוריד כמין אלומת אור, שנכנסת לתוך הסוכה, כמו שיש נשמה בתוך הגוף, כך יש רוחניות, יש קדושה בסוכה. וממילא, אילו היו לנו עיניים רוחניות, היינו רואים שדפנות הסוכה, הסכך של הסוכה, הקישוטים, הכל מאיר מתוכו. כמו שיש נשמה בתוך הסוכה. זוהי קדושה, שבחג הסוכות, המקום עצמו מתעלה למדרגה אחרת. ולכן, כמה חכמי ישראל במשך כל הדורות, הקפידו כל רגע שרק אפשר להיות בסוכה, להיות בסוכה. הזדמנות להיות עם כל הגוף במקום של קדושה. תפילין מניחים על היד ועל הראש, אבל שכל הגוף יהיה שרוי בתוך מצווה, בתוך קדושה, זה רק בחג הסוכות. אז יש הזדמנות כזו, אנחנו נלך להיות בבית, נצא מהמקום הזה, הרי כל רגע אנחנו סופגים לתוך עצמנו מקדושת הסוכה, מהאור העליון הזה שמגיע ונכנס לסוכה, מכניסת חג הסוכות ועד סיום שבעת ימי החג. עכשיו נבין מדוע אושפיזין, מלבד העניין של השמחה, גם מצד הקדושה, מגיעים ונמצאים אצלנו בסוכה. משל, למה הדבר דומה? נחזור כמה מאות שנים אחורה, עדיין לא היו צוללות. והנה צוללנים מספרים למלך, שהוא מאוד אוהב טבע, ואומרים לו שאין לך מושג מה יש שם במעמקי הים. אתה רואה את האוקיינוס, שכבה של מים למעלה, ואתה יודע מה יש שם בפנים, אם אתה צולל למטה, יש שם אלמוגים ודגים נפלאים ששוחים ביניהם, צבעוניים, מראה מדהים, שאם היית רואה, היית כולך משתפך ברגש לפני בורא עולם על פלאי הבריאה. והמלך כל כך מתאווה ונפשו כוספת לראות את המחזה הזה, אבל הוא לא יודע לצלול. והנה מבשרים לו לאחר שנים של המתנה שימציאו פעמון צלילה. פעמון צלילה זה כמין פעמון שיש מדפים שמחוברים מבפנים, מדפי ישיבה, והיו מורידים את הפעמון הזה אל תוך הנהרות והימים, יש אוויר בתוך הפעמון, ומי שיושב שם על הספסלים יכול להגיע לקרקעית הים. שמח המלך שמחה גדולה, הנה יש לי הזדמנות לראות את האלמוגים והדגים הצבעוניים ואת כל היופי שיש במעמקי האוקיינוס. ובאמת ישב שם, ירד עם פעמון הצלילה וכל כך נהנה ושמח. מה בעצם יש בפעמון הזה? למה בלי הפעמון הוא לא יכל להיכנס? התשובה פשוטה. המלך חי בעולם העליון שיש בו חמצן, יש בו אוויר. שם במעמקי האוקיינוס למטה אין אוויר, יש מים. אי אפשר לחיות שם. אבל כשסידרו למלך פעמון שבו יש אוויר שבא מלמעלה, הרי עם האוויר הזה הוא יכול לצלול עד למטה ולבקר במקום שהוא רוצה לבקר. כך גם האושפיזין, אבותינו הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, יוסף ודוד, רוצים לבוא לבקר את עם ישראל, את הבנים שלהם. אבל הם נמצאים במקום העליון, בעולם העליון, עם קדושת גן עדן. איך הם ירדו למעמקי העולם הזה, שהאוויר שבו מזוהם מאבונות וטינופים ודברים שהם לא יכולים לסבול? זה כל השנה. כשמגיע חג הסוכות, יש סוכה שהיא מעין פעמון צלילה. הקדושה של גן עדן העליון, האור של גן עדן העליון, שיורד מלמעלה ונכנס בדפנות של הסוכה לכל שבעת ימי החג, זה הדבר שמאפשר לאושפיזין לבוא דווקא בחג הסוכות, להתארח אצלנו ולהאיר מאורם עלינו. כמה מעלה גדולה יש ליהודי ויהודייה שזוכים לנצל את הימים הגדולים האלה, לחזק את עצמנו בשמחה אמיתית, וזוכרים גם לא רק מההיבט הרוחני, גם בדברים הגשמיים, שפעמים שהדברים הגשמיים מעמיסים על האדם, אבל תמיד הוא זוכר שכל דאביד רחמנה לתו אביד, גם דבר שלא מבינים מדוע זה קורה, אבל הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, אז לא ייתכן שהוא יעשה לנו דבר שהוא רע. כל דבר, גם אם יש בו קושי, ודאי שיש בו הטבה פנימית, וכך האדם נכנס לחג הסוכות מתוך שמחה אמיתית, שמחה ברוחניות, שמחה בגשמיות, ומגיע לשלמות הרוחנית בימים הגדולים והנפלאים האלה. ושנזכה יחד לגאולה שלמה בחסד ורחמים, אמן.
האזנתם לשיחתו של הגאון הרב זמיר כהן, ראש ישיבת אבני נזר ויושב ראש ארגון הידברות.